אנחנו עכשיו פונים אל הפרשנים יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב טוב, נפתח איתך עורך הדין בלום, דווקא בשל הקרבה שלך כמובן לענייני משפט. כן יעקב, אנחנו שומעים גם אותך. חוק יסוד המשמעותי ביותר ששינה כאן את פניה של המדינה, זה חוק יסוד, חוק האדם, יסוד,
כבוד האדם
וחירותו, סליחה, כן, שחוקק ברוב של 32 חברי כנסת, וזה חוק משמעותי שבמשך... מול 21 מתנגדים, שמשך שנים ארוכות משתמש בו בית המשפט העליון כדי לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה, ועכשיו שיש 64 מנדטים, קובעים בית המשפט העליון שזה לא מספיק כדי לחוקק חוק יסוד משמעותי שכזה. אז מה בכל זאת הנימוקים הנוספים שהשופטים מנסים להשוות לפסק הדין הזה?
קודם כל, צריך לתת את הדעת על כך ש-12 מתוך 15 שופטים אמרו שעצם הלגיטימיות של בית המשפט העליון לפסוד חוק יסוד קיימת. וזה לא רק 8 מול 7. ולפני שניתן ליעקב בבקשה את רשות הדיבור, אני רק רוצה לומר, אני פתחתי את היום בבית משפט מחוזי, שם אמר השופט, אולי ברוח הימים נצליח להגיע בינינו להבנות. עכשיו, בית המשפט בעצם במחטף, אנחנו זוכרים שפסק דין מקה מזרחי, שהפך את חוק יסוד כבוד האדם לחוק על, בעצם מעין חוקה, הוא בעצם ניתן 3 ימים אחרי רצח רבין. ועכשיו במכתב שהוא לא פחות חמור, אפילו יותר חמור, כי זה רוב של 8 מול 7, וזה אומר בעצם שאם היום ממתינים, עוד כמה ימים, שלא הייתה אפשרות לשופטות ברון וחיות, לתת את פסק הדין, זה היה מתהפך ל-6 מול 7 לצד השני. לכן יש כאן מכתב שאי אפשר להתעלם ממנו. אני רק אומר דבר אחד, מי שמסתכל על ההיסטוריה ורואה את פסק הדין בנקה מזרחי, שאז הוא ניתן והוא עמד במשך שנים, היום אנחנו במצב שונה, כי אז היה בית משפט ליברלי לחלוטין, עכשיו אומנם יש כאן פסק דין שבא על הראש של הציבור הימני, אבל מעטה ואילך יש כאן רוב של 7 מול 6, שמרנים או ליברלים.
וואי.
בבקשה, כן.
כן, יעקב, אנחנו איתך.
כן, תראו, לפני שניכנס לתכנים המשפטיים, בוא נדבר לגופו של עיתוי, כמו שאבי אמר. הפסק דין הזה היה אמור להתפרסם בעוד כמה שבועות, כי בדרך כלל השופטים מחליפים טיוטות והערות. פה הם יערו משתי סיבות. דבר ראשון, כמו שאבי אמר, לנצל את זמן על מלחמה. ועל זה הם הוסיפו עוד מהירות, והמהירות היא
לפרסם את הפסק לפני ששתי שופטות פורשות.
לפני הניסיון של אריה דרעי להעביר חוק שדוחה את הפרסום. אגב, ניסיון של עצמו כושל רגע. כל אחד יכל לדעת באותו רגע שהוא ייקשל. אבל דרעי ניסה, ולכן הם עשו פה...
טוב, חוק דרעי תמיד נועד לכישלון, זה ראינו, כן.
כן, ראינו את כל הדברים האלה.
סוריאליסטיות, כן.
כן. ולכן אני אומר שכל הדברים האלה הם מחטף על גבי מחטף, ובית משפט הוכיח לא רק שלא מתחשב באווירת הימים, אלא שהוא הפך להיות סוג של מפלגה פוליטית שמנצלת סיטואציות, כדי להפיק רווחים. זאת אומרת, אם הייתה עוד איזושהי בושה לבית המשפט העליון פעם, הוא איבד אותה לחלוטין.
אבל כן, אני אומר, בוא נהיה אופטימי.
מאיזה בחינה?
נהיה אופטימי, כי אתה רואה כאן שינוי מגמה. זאת אומרת, עכשיו אחרי שפסק הדין ניתן, בסוף אתה נותן בית משפט עליון לא כפוף לתקדימים של בית המשפט העליון. והיום יש לך רוב בבית המשפט, שהרוב הזה הוא רוב שמרני ולא ליברלי, וכל מי שאגב מטיל ספק בכך במינויים שעשתה אלת שקד, אמנם הם יכלו לחכות עם ההחלטה, כמו שהיה סולברג חיכה עם ההחלטה של פסק הדין לאיחוד משפחות, והוא חיכה לפרישת השופטים הליברליים, ובכך הפך את ההחלטה. אבל עדיין יש כאן רוב של 7 מול 6, מכאן ולהבא, בבית המשפט העליון, רוב של שופטים שמרניים, ולכן אני חושב שהמגמה קדימה, הרי כל אחד מבין שבסוף עילת הסבירות זה לא הנושא, זה לא הסוגיה. הסוגיה היא האם בית המשפט העליון יפסוק במגמה שמרנית או ליברלית, ואתה רואה כאן שינוי מגמה. היום, מאחרי פסק הדין הזה, אחרי ששתי השופטות האלה יפרשו, יש כאן רוב של שופטים שהוא נוטה יותר לציבור השמרני, ליברלי, ימני. וגם את זה צריך לשים על השולחן, ויש כאן ניסיון של מחטף, כמו המינוי של הרמטכ"ל רגע לפני הבחירות. מחטף רגע לפני שהפור נופל והגלגל מתהפך. לכן גם לזה אגב, צריך כן. לתת לדעת.
עכשיו שימו לב לעוד דבר, אם יריב לוין לא היה מכריז על המהפכה המשפטית שלו ועובד בשיטות של הילד שקד, כלומר למנות לאט לאט שופטים, גם פסק הדין הזה לא היה ניתן, הוא היה מגיע איתם להסכמות, ודוחף עוד שופט שמרן ועוד שופט שמרן, וכל המגמה הייתה מתהפכת. אבל ללוין היה חשוב חודש אחרי הבחירות לכנס מסיבת עיתונאים רעשנית ולהודיע על מהפכה המשטרית, שחוץ מהצרות שכבר יביא עלינו, כל המחאות וכל הפירוק של העם, יביא גם לכך שאם יצא פסק על חודו של קול, חודו של קול ליברלי מול שמרני, וזה היום מוכר שהשיטה של הילד שקד, שאני לא אוהב להחמיא לה, אבל היא ידעה לעבוד בשקט ולאט, אם לוין היה עובד כמותה, בוא נאמר ש-90% מהצרות שפקדו אותנו בשנה האחרונה היו נמנעות.
אבל אתם מתעלמים גם, אתם מדברים על בית משפט שמרני.
היו מחכים עם הפסיקה, זאת אומרת עם החקיקה, ואז היה מגיע לפתחות של בית משפט עליון אחרי הפרישה של ברון וחיות. היה היום רוב של שופטים שמרנים.
אבל אתם מתעלמים מהעובדה ש-12 מתוך 15 השופטים קבעו שבגץ מוסמך לפסול חוקי יסוד. בלי להתייחס רגע עכשיו לעילת הסבירות ולפסיקה הנוכחית, שבהם רק, נכון, 8 תמכו בביטול החוק ו7 התנגדו, אבל באופן כללי, האם בגץ יכול לפסול חוקי יסוד של הכנסת, הגם שחוקקו ברוב בכנסת, ברוב מוצר וברור? התשובה היא, רוב גדול, 12 מתוך 15 שופטים, זה לא בדיוק בית משפט שמרני. הם קובעים שכן, לבית המשפט אומר על עצמו, לי יש את הסמכות לפרש כל חוק יסוד איך שאני מבין, ואם הוא לא מתאים ואני אחליט לפסול אותו, אני יכול לפסול אותו. כמה שופטים אומרים את זה? 12.
בזה פתחנו, אני רוצה להזכיר לך שנכון שזה תקדים, אבל גם את החוק בעניינו של דרי, וגם כן היה תיקון לחוק יסוד, שגם הוא נקבע בעניינו של דרי שהוא לא חל. זאת אומרת, בעניין הזה אין כאן איזשהו תקדים שלא היה מעולם. בסוף השאלה היא, וכשיש ויכוח בין ציבור השמרני לליברלי, איזה צד אתה תופס, כמו שהיה בשעתו בפסק הדין בעניין איחוד משפחות. וכאן אתה רואה בבירור מגמה. בוא נגיד כך, שאם היום אהרון ברק יושב בבית משפט העליון, ולצידו נמצאים השופטים שהיו בשנת 1995, היום היה לך רוב של 14 מול 1. והיום כשיש לך 8 מול 7, זה בהחלט שינוי מגמה, וזה בגלל שנכנסו לך שופטים כמו אלכס שטיין, כמו סולברג, שופטים כאלו שאתה רואה, ואגב, אתה רואה את ההתפלגות. כל השופטים השמרנים בצד אחד, וכל השופטים הליברליים בצד שני. בסוף אתה מסתכל על הפסיקה הזאת ספציפית. אגב, הם יכלו לנקוט בעוד צעדים, יכלו להיחקות עם פסק, עם הפסיק, עם כל אחד עם ההחלטה שלו, וכתוצאה מכך למסמס את פסק הדין, אבל בסוף יש כאן תוצאה שאי אפשר להתעלם ממנה.
אגב, עמיתנו, עורך הדין אברהם יוסטמן, כותב, שאם נעשה תרגיל במתמטיקה, נגלה ש8 מתוך 15 זה 53.3%. גם 64 מתוך 120 זה 53.3%. מעניין.
כן, טוב, זה
אתה יודע מה ההבדל? שכאן זה 53% במוסד הקובע, וכאן זה בבית המשפט, והכנסת זה רק המוסד התיאורטי שאין לו היום משמעות בהשפעה, זו המציאות.
אגב, אני רוצה להזכיר, אם פעם אנחנו מדברים את המשפט העליון, צפויה לנו בעיקר בעוד פסיקה בנושא הנבצרות, חוק הנבצרות שכל כך מדאיג את נתניהו, עילת הסבירות לא כל כך מדאיג אותו. מדאיג אותו הנבצרות, וכפי שאנחנו שומעים, שוב פעם מסתמן רוב לאלה שאומרים שצריך להכיל אותו רק בכנסת הבאה, ופה נדמה לי, לפי מה שאני שומע פה ושם, שההתפלגות כאן לא תהיה בין שומרנים לבין ליברלים, תהיה סוג של התפלגות אחרת. אני רוצה להזכיר את הפסילה של חוק דרי, שגם אלכס שטיין, שהיה נחשב כאילו שמרן, אמר שאי אפשר למנות אותו. אז ברגע שזה הופך להיות פרסונלי, כמו חוק הנבצרות, אני חושב שיהיה רוב מוצק לזה שידחו את זה לכנסת הבאה. כנסת שככל הנראה, לפי מה שמסתמן לפי הזכרים, לפני היא לא יושב ראש ממשלה. אבל אני חושב גם עוד דבר, שכל החוק הנבצרות הזה פרמרי של נתניהו, מישהו רואה אותו, מעמיד אותו למשפט, קובע שהוא לא נבצר, אדם שמנהל מלחמה ב7 חזיתות, בגלל שיש נגדו כמה תיקים, אבל איך תדע?
נזכר את אלכס שטיין, אז בוא נזכור שבפסק הדין שלו בעניין טבריה, הוא שם בעצם את מגילת העצמאות כאיזשהו ערך יסוד מעל הכל, ואז כשיש לך את מגילת העצמאות שאין לך שום דרך לערער עליה, ככנסת, אתה שם בעצם איזשהו אקסיומה מעל כל חוקי היסוד, מעל כל החקיקה, ובזה גם כשאנחנו מדברים על שמרנים, צריך עדיין לזכור שזה לא השמרנים שאנחנו היינו בוחרים בהם. הכל יחסי בבית המשפט העליון.
טוב, אני רוצה עוד מילה איתכם, אם רגע נניח בצד את סוגיית הבגץ, ונדבר על עוד נושאים, כי אנחנו רואים גם השבוע את הפוליטיקה רועשת, סוערת בשיא המתיחות. יש פגישה משמעותית בין גדעון סער לראש הממשלה נתניהו, אולי מבשר על הבאות, אחרי האמירות של גדעון סער, שהחלטות של גנץ אינן מחייבות אותו באשר להישארות או פרישה מממשלה, וגם צריך לראות בסוף את נתניהו במוצאי שבת, מגיע למסיבת עיתונאים לבדו, לראשונה, אחרי שהיו אמורים להשתתף איתו גם השר גנץ וגם השר גלנט. הערב השר גלנט היה אמור לקיים מסיבת עיתונאים בשעה 8, הודיע לפני 2 דקות שהוא מבטל את מסיבת העיתונאים בעקבות פסיקת בגץ. מאוד מעניין, אבי ויעקב.
תראה, ברור שהאווירה הפוליטית מושפעת, כן, תראה, גלנט דחה את מסיבת עיתונאים לא בגלל שהוא רצה לדבוד את פסק הדין, הוא פשוט רצה מסיבת עיתונאים עם כותרת, הוא יודע שכל המהדורות לא ייפתחו בהצהרות שלו על ניצחון, הולכים לנצח את החמאס, וכל הדברים האלה שאתמול בדיוק ראינו מה הערך שלהם, בדיוק בערב השנה האזרחית החדשה, הם יורים עוד איזה מצח, הוא ידע שהכותרות יברחו לבית המשפט, ועדיף לחכות למחר שהכותרות יהיו איתו. אני לא חושב שיש כאן איזו סימביוזה, בגלל שהוא חושב שהזמן לא ראוי. הוא חיפש כותרת, והוא ימצא את העיתוי המתאים. מחר הם כמו לא אומרים שום דבר. הרי לא קרה היום שום דבר חריג שאנחנו לא יודעים עליו. הוא חיפש עיתוי ולא מצא אותו. זה הכל.
טוב.
אני אומר שגלנט הוא לא הבעיה של נתניהו. יש לו בעיה עם גלי דיסטל, עם יולי אדלשטיין. זאת אומרת, ברגע שהשוליים מתערערים לך, ואין לו את הבסיס של ה-64 שעליו הוא בונה, כאן נתניהו בבעיה, ולכן הדרך היחידה של נתניהו איכשהו לצאת מהפלונטר הזה, אנחנו רואים אותו הולך עם זה, אם נתעלם מרגע מהבגץ, זה האמירה שלו, ההליכה שלו כל הזמן לחיילים, למשפחות החללים, הולכים עד הסוף, כי הדרך היחידה שלו לצאת איכשהו ולשרוד, זה ללכת עד הסוף ולהביא כאן להכרעה. זו האפשרות היחידה של נתניהו, וגלנט בעניין הזה הוא הבעיה האחרונה שלו, כי גלנט כולם מבינים שהוא יצטרך לשלם מחיר, שהוא לא יכול לצאת לבדו ראש בראש נגד נתניהו, וביבי בעניין הזה, לכן אנחנו רואים אותו בניגוד לדרכו בכל השנים, הוא זה שהולך בראש החזית ואומר הולכים עד הסוף, לא ממצמצים עד הניצחון. הפעם האינטרסים שלו ושל המדינה מתיישרים.
תגובה ראשונה של השר לוין הערב, בגץ לוקח ממיליוני אזרחים את קולם ומשתיק אותם, פסק הדין לא ירפה את ידינו, כך דברי השר לוין. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.